ספר הכוזרי. מאמר שני, אנחנו בפסקה כ"ו. באמצעה של הפסקה, בעמוד ס"ה במהדורת אבן שמואל. כ"ו, מה? אנחנו בכ"ה? לא, אנחנו כבר בכ"ו, ואנחנו בעמוד ס"ה, בדיבור המתחיל וכך. כן, אנחנו עסוקים, כן, בסדרי השראת השכינה במשכן. ועכשיו, יש אולי כאן הערה כללית חשובה. המצוות, לפי החלוקה המקובלת, מתחלקות לשני סוגים. מה שנקרא מצוות שכליות ומצוות שמעיות. זה מושג שמקורו דווקא מחוץ ליהדות, אצל המותקלמים, אבל הוא אומץ על ידי גדולי ישראל, חלוקה, במיוחד רבנו סעדיה גאון, חלוקה למצוות שכליות ומצוות שמעיות. תודה רבה, תבורך. מה? גם הרמב״ם משתמש בזה, למרות שיש לו קצת הסתייגות סגנונית. הוא לא כל כך אוהב את המושג הזה, למרות שהוא משתמש בו בעצמו בכמה מקומות, וביניהם גם בספר שמונה פרקים. על כל פנים, מה זה מצוות שכליות? מה זה מצוות שמעיות? מצוות שכליות זה מצוות שהטעם שלהם גלוי. למשל, לא תרצח. גלוי. לא טוב לרצוח. כיבוד אב ואם. חשוב לכבד אב ואם. וכל הדברים האלה הם דברים, צדקה, לא תגנוב. כל הדברים האלה, כן? כן, מה שאפשר לכנות נובעות מהמוסר הטבעי או מהשכל. מהשכל, יש גם. זה נקרא מצוות שכליות. זה נכון שיש קצת קשיים בהגדרה הזאת, אבל זאת הגדרה מקובלת. יש לעומת זה מצוות שמעיות. שמעיות מלשון משמעת, שאני מקיים אותם, בגלל המחויבות שלי הכללית לקיים מצוות, למרות שהטעם איננו גלוי במבט ראשון. זה לא שאין טעם בכלל, אבל כדי לברר את הטעם של המצווה, אני צריך לעשות מאמץ מיוחד. וכל זמן שלא עשיתי את המאמץ, אז המצווה היא, מבחינתי, כאילו חסרת טעם. למשל, מצוות שעטנז. אסור ללבוש שעטנז, אני לא רואה בזה שום רע, מה רע בללבוש שעטנז? זה דבר קשה. אחר כך יסבירו לי, יתנו לי כל מיני טעמים, על פי נתונים היסטוריים, אולי אני אבין יותר, על פי אסון. זה מצוות שמעיות. השאלה היא, מה הן המצוות המועדפות? אני חושב שקצת דיברנו על זה, לא? דיברנו, נכון? אז המצוות המועדפות, על פי הרמב״ם, ברור שהמצווה השכלית היא עדיפה, בגלל שהיא מתאחדת עם מעלתו של האדם. מעלת האדם על פני בעלי חיים זה השכל, ואם יש מצווה שמתאחדת עם השכל, אז אני שמח. כלומר, איפה אני מרגיש יותר טוב? איפה אני מרגיש יותר טוב כשאני מקיים את המצווה? לפי הרמב״ם, אני מרגיש יותר טוב כשאני מקיים מצווה שכלית. כי אני שמח שזה מתאחד עם השכל שלי. לעומת זה, המצווה השמעית, אומנם היא חשובה, אבל מבחינה מסוימת, יכול להיות שהשכל שלי היה מוותר עליה. אני מקיים אותה כי התורה ציוותה, אבל אולי הייתי מוותר עליה. אצל רבי יהודה הלוי זה בדיוק הפוך. המצווה השמעית היא החביבה. מדוע? בגלל שהמצווה השמעית היא גילוי, שהקדוש ברוך הוא גילה לי, מהו הסדר שעל פיו הוא משרה את שכינתו. כלומר, אין העניין האלוהי חל, אלא על פי סדר שנתגלה כולו מאת השם. זה צריך לבוא מלמעלה. ולכן אני שמח שהקדוש ברוך הוא בטובו גילה לי את האופן שבו הוא משרה את שכינתו. מה שאין כן המצווה השכלית, לא צריך תורה בשביל זה. כלומר, הייתי מבין את זה לבד. אז דווקא מבחינתו של רבי יהודה הלוי, יש העדפה למצווה השמעית על פני המצווה השכלית. עד כאן מובן? טוב. מה?
זה קשור שהמצוות השמעיות זה במיוחד דווקא ליהודים, וחלק
אפשר גם להגיד את זה. זאת אומרת שהמצוות השמעיות הן מיוחדות לעם ישראל. זה מיוחד לנו, להשרת השכינה בתוכנו, מה שאין כן המצוות השכליות. אין הבדל בזה מהותי בין ישראל לעמים. נכון. כיוון שאנחנו עם סגולה, אז המצוות השייכות לסגולתנו הן עדיפות. עד כאן מובן? עכשיו, לפי זה כל העניינים של הקורבנות, למשל, שזה מצווה שמעית, אצל הרמב״ם צריך להתנצל על זה שאנחנו מקריבים קורבנות, אצל רב יהודה הלוי, הקורבנות זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. כן? עכשיו, אחרי המבוא הזה, אנחנו נכנסים להסברת הקורבנות לפי רב יהודה הלוי. וכך לך כמשל, אני קורא כאן בעמוד סמך ה. וכך לך כמשל לעניין האלוהי את הנפש המדברת, השוכנת בגוף טבעי בהמי. הרי אני נפש, אבל איפה אני שוכן? בתוך הגוף שלי. הגוף שלי, מאיפה הוא בא? מהטבע. הוא בהמי. זה נתון בהמי, נכון? מה קרה? מה לא ברור? כי אתה משתמש במעזורה אחרת, לכן אתה לא מוצא. זה לא שזה לא טוב, זה רק מקשה עליך, זה הכל. אנחנו לא מפחדים מקשיים. לא, לא. אנחנו במאמר שני, כף וב. כף וב. אנחנו אחרי הפסקה הראשונה, וכך לך כמשל לעניין האלוהית הנפש המדברת. תביא, אני אבוא.
הנה, זה יותר בעיה, רב.
אתה רוצה את המדור הזאת? אתה רוצה את זה. וסום, כן, וסום דמיון. הוא רוצה את אבן תיבון, נו, למה לא? מה רע בזה? טוב. וכך לך כמשל לעניין האלוהית הנפש המדברת, השוכנת בתוך גוף, בגוף טבעי בהמי. כלומר, אנחנו עצם מושכל עליון, קדוש מאוד, נשמה. הנשמה הזאת היא נתונה בתוך גוף בהמי. אנחנו סוג של פרה, אבל פרה עם שכל. קוף מלומד. אז אומר, מה? גוף כזה, לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיים וסודרו כוחותיו הנפשיים, הראשיים והמשועבדים להם, סידור אשר הכינו לקראת מצב שלמעלה ממצב הבהמות, נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך, להורותו ולהדריכו ולהיות עמו כל עוד יתמיד הסדר ההוא. וכאשר ייפרה הסדר, ייפרד השכל ממנו. יש אדם שישן. איפה השכל שלו? הוא אדם מאוד חכם, אמרו לי, אבל הוא עכשיו ישן, הוא לא מסוגל אפילו להבין משפט אחד שאומרים לו. הוא לא מסוגל לפתור אפילו תרגיל פשוט בחשבון. כן, כי הוא עכשיו נתפרדה החבילה. נתפרדה ההכנה המאפשרת לו, לשכל שלו, לשכון. כן, והנה, אקסיל סובר, כי השכל זקוק למאכל ולמשקה ולריחות נעימים. כן, השכל אוכל. השכל אוכל? לא אוכל, הגוף אוכל. הואיל והוא רואה את השכל מתמיד, כל עוד אלה מתמידים ונפרד ויפרדם. אולם הדבר אינו כן. כי העניין האלוהי גומל טוב לכל ורוצה בטוב לכל. וביות אחד הדברים מסודר ומוכן לקבל את הנהגתו, אין העניין האלוהי מונע אותה ממנו ואינו פוסק מהשפיע עליו אור וחוכמה ודעת. אך בהיפסד הסדר הנכון, אין הדבר ההוא מקבל את האור ההוא, והוא עצמו הולך לאיבוד. אולם העניין האלוהי נעלה הוא משתיפול בו לאות, בו יקרהו, או יקרהו, הפסד. הפסד. כלומר, זאת אומרת שהעניין האלוהי חל איפה שנותנים לו לחול, אבל אין התמעטות או התרבות בעניין האלוהי מצד עצמו. זה כמו זרימה. המעיין זורם תמיד. אבל יש מעכבים, לפעמים הברז סתום לגמרי, לפעמים מטפטף, לפעמים פתוח לגמרי, לפעמים בכלל אין צינורות, הכל נשפע, אבל המעיין הוא תמיד אותו מעיין.
כן, זה בעצם מגמה של אלוהים בעולם, זה לא יכול
להתמעט. נכון, נכון.
אז מה?
מה?
אחרי ויפסד על סדר הנכון, אין הדבר עבור, מדבר את האור, עבור.
רגע, איפה אתה קורא? אך בהיפסד הסדר הנכון, אין הדבר ההוא מקבל את האור ההוא. כלומר, כשכוחות, הדבר ההוא, הכוונה, כוחות הגוף, הכוחות הבהמיים, אינם מקבלים את האור ההוא, כלומר, את העניין האלוהי. אז אני רוצה לפי זה שכל מה שקורה בקורבנות, זה סוג של הכנה. כן? כל הנוגע לסדר העבודה, המלאכה, והקורבנות, והקטורת, והשירה, והמאכל, והמשתה, וכל אלה בתכלית הטהרה והקדושה, לא נאמר עליו איפה עבודת השם ולחם אלוהיך וכדומה, כי אם בהשאלה להורות כי האלוה מרוצה מן הסדר הטוב בחיי האומה וכהניה, הוא מקבל את מתנותם כביכול ושוכן בקרבם לכבוד להם. אולם הוא עצמו מקודש ונעלה מלהנות ממאכלם ומשתיהם, ואין לחמם כי אם לנפשם. הלא כן הדבר בעיכול המזון, בקבע ובכבד. אם העיכול עולה יפה, והצלול שבמזון ניתקן בלב, והצלול שבצלול ברוח החיים, מתקנים הלב והרוח והמוח על ידי המזון ההוא. וכן, ייתקנו גם כלי העיכול ושאר האיברים על ידי רוחות החיים הזורמים עליהם מן העורקים, מן העצבים ומן הורידים. כללו של דבר, כל מזג הגוף כולו ייתקן ויוכן לקבלת ההנהגה של הנפש המשכלת, אשר היא עצם נבדל מחומר, הקרוב במדרגה לעצם המלאכים שעליהם נאמר דים דרהון עם בשרה להיטוי. ואז תשכון הנפש בגוף, שכינת רשות והנהגה, לא שכינת מקום. כן, הרי אין הנפש תופסת מקום, אם כי היא אינה אוכלת במזון ההוא כלל, כי נעלה היא מזה. והנה, העניין האלוהי חל רק על הנפש המקבלת את השכל. אז כמו שהשכל צריך לחול בנפש הבהמית, כך העניין האלוהי צריך לחול בנפש השכלית. והנפש הזאת אינה מתחברת כי ברוח החיים חם טבעי, ורוח זה אי אפשר לו בלא מקור, בו יתקשר כי יתקשר הלהבה בראש הפתילה. והנמשל לפתילה במשלנו הוא הלב. הלב זקוק לחומר אחד לדם, והדם אינו מתהווה כי אם על ידי כלי העיכול, הוא צריך אפוא לקבע ולכבד ולאיברים המשמשים אותם. וכן צריך הלב לריאה ולגרון ולאף ולשרעפת ולשריר המניע את שריר חזה המסייע לפעולת הנשימה המעמידה את מזג הלב על תקנו בעזרת האוויר הנכנס והעד היוצא. וכן צריך הגוף לשם הרחקת מותרי המזון לכלים של כוחות דוחים ולכלי הפרשה. ומכל אלה שהזכרנו כאן נהיה עיקר הגוף. אולם הגוף זקוק גם לכלים אשר יעבירו ממקום למקום, בבקשות הדרוש לו, ובבורחו מן המזיק לו, ולכלים אשר בהם ימשוך אליו דברים, או ירחיק מלפניו דברים. וכך הוא צריך לידיים ורגליים. וכן הוא צריך הגוף ליועצים, אשר ילמדו הוא להבחין בין הדברים, ויודיעו הוא ממה לראות, ממה לצפות. וידעו וירשמו לפניו, יזכירו לו מה שעבר, למען יזהר בעתיד מזה, ויצפה לזה. ולשם כך הוא צריך הגוף לחושים חיצוניים ופנימיים. ומקום משכן החושים האלה הוא הראש. אז מתחיל מהמוח. אך נשענים הם גם על הלב ומתחזקים בו. הגוף כולו מסודר איפה? סדר העולה כולו בהנהגת הלב, אשר הוא המשכן האמיתי של הנפש. כלומר, הנפש שוכנת בלב. ואם אמנם הנפש שוכנת גם במוח, אין זאת, כי אם שכינת משנה באמצעות הלב, טוב, זה קשור לרפואה הישנה. העולה מכל התיאור המורכב הזה, שהאדם הוא בעצם חבילת צינורות. אנחנו עשויים צינורות. שאלה איפה האדם באמת? הרי הכל צינורות. אני צינורות לזרימת אדם, אני צינורות למראות, לקולות, לריחות, לטעמים, למגע. כל זה צינורות. אז איפה... מה?
האדם בעורק הראשי.
האדם הוא בעורק הראשי. מי זה האדם? האדם הוא בעצמו גם צינור. כלומר, אז איפה אנחנו? אז זה מה שהוא רוצה להגיד, שהנפש היא עצם בלתי פיזי, בלתי מוגדר אפילו, ששוכן בתוך ההרכבה הזאת. כלומר, הצינורות האלה מאפשרים בסופו של דבר את תופעת האני, הזהות האנושית. כן?
אז
מה אתה אומר? בסדר. כן.
נכון, אתם מנכסים את הנפש ללב, כאילו שזה המשכן של הנפש.
כן.
יש לזה בסיס או שזה סתם תיאור סמלי?
אתה שואל, האם יש בסיס לאמירה שהנפש שוכנת בלב? תראה, זה קודם כל היה העמדה המרכזית ברפואה הישנה. ברפואה הישנה שאלו איפה הנפש, אמרו בלב. היום יותר מקובל לומר שהנפש שוכנת במוח. אבל היא לא שוכנת מצד האמת, לא פה ולא שם. השאלה איפה אנחנו מרגישים את עצמנו יותר. וזה נכון ששמחה ועצבות, יש להם איזו הרגשה פה, בחזה. זה אמנם הורמונלי. יש מה שנקרא בעלותות של הפרשה הורמונלית של אדרנלין, או אצטיל חולין, וזה מורגש בלב. יש היום גם טענה שיש כמין מיני מוח בלב, כלומר יש, איך לומר, יש ריכוז של תאי מוח שנמצאים גם בלב. ואז יש כמין אוטונומיה, אפשר להגיד תפקודית, ללב. אגב, אומרים שיש עוד מוקד כזה במעיים. יוצא שיש לאדם שלושה מוחות. יש לו המוח הגדול שבא הראש, אחד קטן פה, עוד אחד קטן פה. יש איזה מין תפקודים אוטונומיים.
פרפרים בבטן,
כן, זה ביטוי אמיתי. כן.
גם בראש יש שלוש מוחות.
כן, גם בתוך הראש עצמו יש לך שלוש מוחות.
איזה המוח, יש מין המוח,
שמאל המוח. קדמת המוח יש, בסדר, אז יש מיפוי כזה. אז יש בסיס כלשהו לאמירה הזאת. יש במדרשים, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, החוכמה איכן נתונה. אם בראש, כדעת רבי אליעזר, או בלב, כדעת רבי יהושע. וזה יוצר שתי השקפות עולם. השקפת עולם רציונליסטית, או השקפת עולם הרמוניסטית. כן? חווייתית אפילו. כן. כן, ברור. אז לא אמרתי שהאישיות נמצאת בלב. לא אמרתי שהאישיות נמצאת בלב. אני אומר, אנחנו מרגישים את האישיות שלנו בלב. כן, זה מה שאמרתי.
לפני שנה פעם דיברתי עם איזה רופא אחד, הוא אמר שבאמת, כשאחד
מרעיפים
לו את הלב, הוא מקבל תכונות של האדם
שמנו נלקח. כן? כן. כך אמר לך רופא? אל תפרסם את שמו שלא יוציאו אותו מאיגוד הרופאים. כן, אבל מה שנאמר כאן זה שיאיר שאל רופא שאמר שכשמחליפים לב, אז המושתל מקבל תכונות של של המשתיל.
הוא עוסק בזה.
הוא עוסק בזה. טוב, יכול להיות. יש דברים כאלה, כנראה. אתה רואה? זה משפיע בכל. לא יודע, נמדד, לא נמדד, נבדק, אבל בסדר, מוכן לקבל. כן.
אני רק פסוק לב טהור ברא לי אלוהים, ואור נכון חדש בקרבי.
כן.
אפשר להבין מדבר כאילו שהרי הלב כאילו משהו שהוא חסר כאילו זה, והרוח זה מה שמחדש כאילו...
טוב, זה אפשר לדרוש את הפסוקים איך שרוצים, אבל אני אומר, לב טהור, זה יכול להיות, לב זה יכול להיות גם כינוי לדעת או לנפש. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהמילה לב איננה מצביע דווקא על האיבר שמזרים את הדם. אלא לב זה יכול להיות גם כינוי לדעת, לשכל. בבקשה.
אנחנו תגדיר עוד פעם במצוות שכליות, במצוות שמעיות, למרות שזה של השיר, מה שאת שמעת. רק להגדיר אותם.
אתה מבקש שאני אחזור על ההגדרה של מה זה מצוות שמעיות ושכליות?
כן.
שכליות, הטעם שלהם גלוי, שמעיות, אני צריך להתאמץ. פשוט. טוב. כן. אנחנו צינורות של חיים. אז יש צינורות של מזון, זה המעיים, ובכלל לכל מערכת העיכול. יש צינורות לדם, ויש צינורות לחושים, ויש צינורות לנשימה. אם אתה עושה חשבון, מה צינור באדם, אתה תראה שכמעט הכל צינור. בגוף. עכשיו, גם, הייתי אומר, אפילו בתחום הנפש. הרבה חלקים של הנפש שלנו הם גם כן צינורות. של העברת אמוציות ומסירתן וכדומה. כן? אז מה נשאר מן האדם? איפה האני? אתה אומר?
יש גם מישהו שמבין בזה, רופא, שאומר שאם את כל
הדברים
בגוף, אתה מיישר לקו אחד, זה מקיף את העולם פעמיים.
זה נכון, אבל מה זה קשור לעניין? טוב. בדומה לזה, עכשיו אני ממשיך בכוזרי. בדומה לזה, סודרה האומה החיה האלוהית, כדבר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. כלומר, גם האומה הישראלית היא כמין אורגניזמוס, איזה מין ישות חיה. בכל עת אשר רצה האלוה באומה, נפעלה האש ברצונו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ממש אהב אותנו, אז היו רואים את האש על המזבח. זה הסימפטום, זה הגילוי מילטה. והיה זה לאות, מה? בנוסף הקרובים, כן, אבל היו יכולים לראות, האש רבוצה על המזבח כארי, כן, בכל ימי בית ראשון. והיה זה לאות, כי נתקבלה מנחתם ומתנתם. האש, כידוע, היא הדק ונעלה בגופים אשר מתחת גלגל הירח. כן, לפי הפיזיקה של פעם, אמרו שיש ארבעה גופים מתחת לגלגל הירח. אלו הם, אפר, מים, רוח, ואש. בסדר, מגס לדק. כן? היותר גס, האפר, יותר עדין. מים, עוד יותר עדין. רוח, עוד יותר עדין, אש. לכן אומר, האש כידוע היא הדק והנעלה בגופים אשר מתחת גלגל הירח. היום, איך מסבירים מה זה האש? האש זה לא גוף. לפי הפיזיקה החדשה, אין בכלל יסוד כזה אש. האש, מה שאנחנו רואים כלהבות, זה הכוונה שיש פעולה אנרגטית שמתרחשת. מה? פעולה כימית מהירה. כן. מהירה או מאירה? באלף או בה? גם וגם. טוב. על כל פנים, זה... אבל בכל זאת, זה אומר שכל דבר במציאות הפיזית, אפשר להגיד שהוא אש באופן פנימי, לפחות לפי הנוסחה המפורסמת אי שווה אמסי בריבוע, שבעצם החומר אינו אלא סוג של אנרגיה במצב יציב. כל הכבוד על כך שהמסך עובד, אבל הוא לא מעביר שום דבר. כתוב, the page cannot be displayed. אם אתם רוצים שמה באינטרנט, עובדים יקרים, תטפלו בזה בבקשה. אך המקום בו נפלה האש היה בשומן חלבי הקורבנות ובעדיהם ובאשן הקטורת והשמנים. כי זה מנהג האש. אינה נאחזת כי אם בשומן ובשמן. יש מה שכך חומרים דליקים ויש חומרים שאינם דליקים בקלות. וכמו שהחום הטבעי מתקשר בדקים שבחלקי אדם השמנוניים, ומפני זה ציווה האלוה לעשות את מזבח העולה ואת מזבח הקטורת ואת המנורה, ואחרי כן ציווה על העולות ועל קטורת הסמים ועל שמן המשחה ושמן המאור את מזבח העולה. עכשיו יש לנו הסברים פה, זה דווקא קשור לפרשת תרומה שקראנו אותה השבת. את מזבח העולה למען תדבק בו האש הנגלית הידועה, את מזבח הזהב למען האש הנעלמת והדקה יותר, את המנורה למען ידבק בה אור החוכמה והדעת, ואת השולחן למען ידבקו בו השפע החומרי וכל הטובות הגשמיות, כמו שאמרו החכמים, הרוצה שיחכים ידרים, והרוצה שיעשיר יצפין. כן. האם המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע על מקום משכן החוכמה מתבטא גם במחלוקתם על הגאולה? כן, תכף. כי בלב נמצאת החוכמה הסגולית ובראש החוכמה הנקנית. ואז נפקא מינה אם צריך תשובה בשביל להיגאל או לא. כן, ככה נראה שאפשר לקשור. עכשיו, מה שאומר כאן על השולחן והמנורה. כן, אמרו, הרוצה שיחכים ידרים, והרוצה שיעשיר יצפין, וסימנך מנורה בדרום ושולחן בצפון. אם נסתכל בתורה נראה שהדברים לא פשוטים כל כך. נסתכל לרגע אחד בפרשת... היה זה בשידור חי. איזה יופי. טוב, אני קורא כאן בספר שמות פרשת תרומה. בפרק כף וב, פסוק למדה. ושמת את השולחן, איפה צריך לשים את השולחן? מה הייתם אומרים? צפון, נכון? לא נכון. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת. אז איפה זה מחוץ לפרוכת? לא כתוב מצפון ומדרום. השולחן צריך להיות מחוץ לפרוכת. מה רוצים להגיד לנו? שהשפע החומרי הוא מחוץ לקודש. כלומר, יש מדרגות, חומריות, זה בחוץ. זה לא דבר חשוב כל כך. רק כתוב, ואת המנורה, נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. כלומר, כאילו שהשולחן זז. כל זמן שאין מנורה, מה שמאפיין את מקומו של השולחן זה שזה בחוץ.
השולחן ביחס תמיד למנורה.
לא, השולחן הוא לא דווקא ביחס למנורה, זה ביוק העניין. בהתחלה, כל זמן שלא הבאת את המנורה. אם אין מנורה, אז מקומו של השולחן להיות בחוץ. כלומר, הוא מחוץ לקודש הקודשים. הוא בקודש, אבל הוא מחוץ לקודש הקודשים. כלומר, מדרגתו פחותה. כאילו אין ערך עצמי לפרנסה. כאילו שתאמר, למה אתה עובד? למה יש לך פרנסה? צריך לאכול משהו, אין ברירה, אז עובדים.
אז זה מחוץ לקודש.
אז זה מחוץ, בדיוק. לעומת זה, ברגע שמגיע המנורה, והיא מאירה על השולחן, כלומר, ברגע שיש אור החוכמה, אז גם יש מקום עצמי לשולחן. פתאום, במקום שזה בחוץ, זה הופך להיות על צל הצפון, מול המנורה. כאילו שאז השפע החומרי מקבל ערך, מקבל קדושה. מובן? למה החוכמה היא מחוץ לקודש? לא, היא לא מחוץ. היא מצד, בצל הדרום. כלומר, צל, כלומר, מצד הדרום, זאת אומרת שיש לה מקום עצמי. כלומר, יש הבדל בין להיות מחוץ למקום לבין להיות במקום שלי. אז השולחן והמנורה, יש להם מקום. מקום מכובד, כמו שאמרת, בקודש. אבל ההגדרה הראשונה של מקום השולחן זה הגדרה מעליבה. כן? כאילו החומריות בחוץ. אחר כך אתה שם את המנורה, פתאום אתה מגלה שיש מקום עצמי לשולחן, וזה לא הגדרה מעליבה, זה מקומו על צל הצפון. למה החוכמה היא לא בקודש הקודשים? כלומר, למה המנורה היא בחוץ? זאת שאלה שעוד מעט הכוזרי יתייחס אליה. כן. יפה. אני ממש מקבל את זה. אתה אומר דבר יפה. אתה אומר שזה גם אומר שהחומר קודם לחוכמה. קודם כל שמים את השולחן. ולו יהיה בחוץ. אבל לפחות קודם כל שיהיה מה לאכול. בן אדם מגיע אליך הביתה. מה הדבר הראשון שאתה שואל אותו? אם הוא רוצה ללמוד או אם רוצה לאכול? האם התפללת? כן. קודם כל... מה? רגע. אתם מתחילים בארון? לא. כשאדם נכנס לבית המקדש, הוא קודם כל נכנס לקודש, אחרי זה לקודש הקודשים. בסדר, זה משהו להסביר. אי אפשר. כל אלה... עכשיו מסביר, כל אלה היו כלי שרת לארון ולקרובים שהם במדרגת הלב שהריאה מרחפת עליו. אז עכשיו זה עונה על השאלה שלך, מדוע המנורה איננה בפנים? כי המנורה היא החוכמה, אבל היא לא הנבואה. כלומר, היא החוכמה המאירה מכוח נשמת האדם, אבל היא לא התגלות. הכל מתחיל מן ההתגלות, וההתגלות זה נמצא בקודש הקודשים, איפה שיש הלוחות והתורה. כן. קודש הקודשים זה השכל האלוהי. יש השכל הטבעי ויש השכל האלוהי. השכל הטבעי זה מה שפילוסוף מסוגל להגיע אליו.
לא, בבית המקדש.
בתוך בית המקדש, השכל הטבעי. השכל הטבעי גם הוא רצון השם, מי ברא אותו? זה המנורה. הוא.
להגיע למסקנה, לפי מה שאני אמר כרגע.
כן.
שהשכל האלוקי
קודם
והקודש
ששולט
על הלב.
אפשר גם ודאי להגיד את זה. שבאופן פנימי, כן, כלומר, אני ממשיך הלאה את דרכי, פגשתי את המנורה והשולחן, ואני ממשיך הלאה, נכנס לקודש הקודשים, פתאום אני מגלה את המקור של הכל. אבל זה לא גלוי באופן ראשוני. כלומר, כשילד נולד, הוא קודם כל רוצה לאכול. אחרי זה הוא רוצה להשכיל, ואחרי זה הוא מקבל מצוות. זה הסדר. החוכמה העליונה מתאחדת עם השכל האלוהי. יש בכלל שאלה, איפה המקום שבו בא לידי ביטוי השראת השכינה במקדש? בקודש הקודשים או במנורה? אחורה בקודש הקודשים, זה המקום, כן? ונועדתי לך שם, מבין שני הקרובים, שם ההתגלות וכו'. מצד שני, היה נס קבוע במנורה, שנר מערבי איננו קווה, לעדות היא לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. צריך להחליט, או שהמנורה היא מקום הגילוי של השראת השכינה, או קודש הקודשים. מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, שזה תלוי אם אתה מדבר באופן פנימי או באופן חיצוני. באופן חיצוני, תקשיבו טוב טוב לרב קוק, באופן חיצוני, מקום השראת השכינה הוא בקודש הקודשים. באופן פנימי, זה דווקא בחוץ, איפה שהמנורה. למה? כי המעלה של קודש הקודשים זה מצד התורה. אבל המעלה של המנורה זה מצד עם ישראל. ומי יותר חשוב, עם ישראל או התורה?
עם ישראל,
כי התורה ניתנה בשביל ישראל. כי מחשבתם של ישראל קדמה לכל. אז אף על פי שבאופן גלוי המנורה היא חיצונית יותר, היא פנימית יותר, מצד הסגולה. מובן?
כי זה גם יש הזדהות כאילו?
לא, לא מצד ההזדהות, זה מצד שזה מגלה את המחשבה הראשונה של הבורא. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, העלה במחשבה את האדם שהוא עתיד לברוא. על איזה סוג אדם הוא חשב? על ישראל. מתוך שהוא חשב על ישראל, הוא גם החליט לתת להם את התורה. אז יוצא שהמנורה קודמת לקודש הקודשים, לארון הברית. מה? לא, בדיוק היפר, ישראל קדמו לתורה. כן, כן, בסדר. אוקיי, כן, בבקשה.
אז למעשה הפרוכת היא למעשה
ההפרד. הפרוכת היא מבדילה, כן, והבדילה הפרוכת לכם, בין הקודש ובין קודש הקודשים.
מבדילה גם בין ישראל, גדולת ישראל, קודש ישראל, כמה שכמה ישראל תהיה קדושה.
כן, אבל תשים לב, כתוב, והבדילה הפרוכת לכם, בין הקודש ובין קודש הקודשים. זאת אומרת, מצד הקדוש ברוך הוא זה לא מפריד. אבל לכם זה מפריד. כלומר, מבחינת הענבה של עם ישראל, שאנחנו כבני ישראל רגילים לייחס לתורה מעלה עליונה מאיתנו. זה הענבה של ישראל. אבל הענבה של הקדוש ברוך הוא היא בדיוק בכיוון ההפוך.
שהפרחת כביכול לא קיימת.
נכון, בדיוק.
כן?
יפה, כל הביטויים האלה. טוב, הלאה. אז אומר, כל אלה היו כלי שרת לארון ולקרובים שהם במדרגת הלב, שהריאה מרחפת עליו. אין איפה ראינו משהו שדומה לריאה בקודש הקודשים? הקרובים. מה? גם כן, הם פורסי כנפיים מלמעלה, כמו שיש כנפי הריאה.
זה דומה לריאה?
זה דומה לריאה. זה משם הנשימה. משכן הנשמה. נשמה, נשימה. כן. שהריאה מרחפת עליו, ואלה אף הם הוצרכו לכלי שרת ולכלי שימוש, והם הכיור וחנו, מלקחיים, ומחתות וכערות וחפות ומנקיות וסירות ומזלגות ועוד. כל אלה הוצרכו לשמירה בתוך המשכן והעול ומכסהו, ועל כולם שמרה חצר המשכן היא וחיליה. כמו שגם הגוף יש לו עור וגידים ועצמות וחללים ששומרים על האיברים הפנימיים וכו'. כן. פרוכה זה כמו?
כמו יצר הרע.
למה? תסביר. זה מעניין מה שאתה אומר. זה אומר לי משהו. נו, תדבר.
כעיקרון, אין רע בעיני השם. ויצר רע הוא לא נועד לרע, אלא לגלות את הטוב שבנו. אותו דבר, מה מגיע את הטוב שבנו? ההבדל בינינו לקודש, לקודש הקודשים.
כן.
ולכן הפרוכת היא מפרידה בין זה,
ויוצר
לנו את הבלבול, איך אנחנו באמת צריכים להיות בעולם
הזה. אני מבין, אבל למה להגיד כל זה יצר רע? אפשר להגיד שהפרוכת היא יסוד ההבדלה, הדרגאיות. כן, שממנו גם ביצר רע.
איך אני מבדיל אם אני עושה משהו טוב? אם אני רוצה ללמוד תורה.
אני מבין.
אני
מבין. כן, כלומר שהטוב והרע מעורבים. אני אגיד לך, יש שאלה במסכת שבת לגבי מלאכת כושר. הרי כל המלאכות של שבת, 39 מלאכות, למדנו מהמשכן. אז יש סוגיה שלמה במסכת שבת, איפה הייתה מלאכת כושר במשכן. יש כמה דעות שהיו קושרים את הרשתות כדי לצוד את החילזון, יש כל מיני דרכים. בסוף המסקנה של התלמוד זה, מה? לא, לא. הגמרא מגיע למסקנה שמדובר בתוך, בפרוכת, אלה שהיו הורגים את הפרוכת, אם היה חוט ניתק על ידי תולעת שאכלה את החוט, היו קושרים שם. היו קושרים, וזה מלאכת קושר שהייתה במשכן. כן, שבפרוכת, אם יש תולעת שאכלה את אחד החוטים, אז צריך לקשור מחדש את החוט, והקשירה הזאת היא מלאכת קושר שבמשכן, שממנה אמרנו איסור קשירה בשבת. בסדר? מה הדבר הזה אומר? זה אומר שגם בקודש הקודשים, בפרוכת, יש תולעים. זה הולך בכיוון שלך. רק שנייה, יש פה שאלות. לכבוד הרב, אבל חכם עדיף מי נביא? קודם כל, לא כותבים ככה, מי נביא, זה לא שתי מילים. אלא מם, נון, בית יוד א', זה דבר ראשון. זה נכון, חכם עדיף מי נביא. מה זה עדיף? כמובן שהוא יותר יעיל. הנביא, החכמים מצליחים איפה שהנביאים לא מצליחים. אבל לא אמרו שחכם גדול מי נביא. ברור שהנביא גדול. הוא יותר גדול מצד עוצמת החיים שמתגלה בו. החכם הוא יותר פונקציונלי, לכן גם הוא יותר מצליח, הוא יותר אפקטיבי. אבל זה לא משהו גדול. שלום וברכה, אם החומריות אינה חשובה, מדוע הטהרה של האנשים תלויה בכך שהכהנים יאכלו את הקורבנות? מדוע מקריבים הקורבנות לעולה? תשובה, שאלתך בנויה על החלק הראשון של מה שאמרנו, ולא, וכנראה אולי כבודו לא יקשיב לסוף הפסוק שהבן, שאמרנו שבהתחלה החומריות היא בחוץ. היא בחוץ כי היא לא כל כך חשובה, אבל אחרי שיש הערת החוכמה, אדרבה, היא מקבלת מקום, ואז היא חשובה. ואז יוצא שברגע שיש הערת הדעת, גם מובן מדוע יש פעולות חומריות של הכהנים שאוכלים את הקורבנות, ועל ידי זה הבעלים מתכפרים. ברור? טוב. ולכן אמרו, כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כלומר שהדעת היא הערת המנורה בתוך המקדש הפנימי של האדם. כן, בבקשה. ידידיה. מה יש בבית
הענקית עם חוטים וכולם זהב?
כן? הנה, הוא אומר לך, יש מי שרוצה לראות פרוכת מחוטי זהב בבית במוזיאון
האיטלקי בצפר שמיט.
בית ספר שמיט? איפה זה?
איפה שהיה קצין העיר.
זה לא כל כך פה. איפה שהיה קצין העיר? זה שם זה ליד, איך קוראים לזה? מה? רחוב הלל 29. יפה. אז זה שמה, כן, בית הכנסת האיטלקי, אחלה מקום. כן, באמת הייתי שמה מיוחד במינו. כן, בבקשה. כן, יש גם חוכמות חיצוניות במנורה, יפה. אבל שמה מתברר המקור בקודש של החוכמות החיצוניות. זאת אומרת, כל דבר שבמציאות אתה יכול לראות את צד הקודש שבו, ובמקדש נמצא השורש שלו, כמו שגם החומריות, השפע של הפרנסה. פרנסה זה דבר חומרי, היא לכאורה חול. יש לזה גם שורש בקודש. כדי להגיע לדעת אלוהים אמיתית, אתה צריך גם חוכמות חיצוניות, בוודאי. בלי חוכמות חיצוניות, איך תגיע לשם? להגיע לתורה. אבל התורה עשתה לנו מה שנקרא קיצורי דרך. כן? איך אומר הרמב״ם? שהאמיתות אשר בתורה מקובלות. והחוכמה עניינה להביא ראיות לידיעות שניתנו לנו בתורה. כן? כלומר, זה התורה עזרה לנו, עשתה לנו איזשהו סדר. קיצור דרך, אחר כך באה החוכמה ומשלימה. כן?
שכתוב, כל אלה היו כלי שרת לאהרון ולכהנים שהם במדרגת הלב.
כן.
במדרגת הלב, הכלי שרת...
לא, 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 לא. הארון והקרובים הם במדרגת הלב. יותר נכון, הארון במדרגת הלב, והקרובים מדרגת הריאות.
אז הוא משווה את הארון למה שהוא הסביר מקודם, שזה עדיין חלק מהגוף, זה עדיין...
כן, 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 ודאי, ודאי.
כן.
ועל גבי זה שורה האש העליונה, שהיא השרת השכינה וכו'. הנבואה. הרי כתוב בחנוכת המשכן, בפרשת נשוא. אז כתוב מה עשה כל, איך הקימו את המשכן, ומה היה הקורבן של כל אחד מהנשיאים, וכו' וכו'. קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שני מלאים, סולד, בולה בשמן מנחה, וכו'. אז זה היה מלאה כתורת, פר אחד, העיל אחד, בן בקר, כבש אחד בשנתו לעולה, ולזבח השלמים, שלבקר שניים, אלים?
חלק
חמישה. יפה. אנחנו יודעים חמישה, ועשים בני שנה חמישה וכו'. כן, וכך כל הקורבנות. ובסוף, יש, ואז מגיע משה, ובבוא משה, אלוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מבין שני הקירובים, וידבר אליו. כלומר, כל אלה היו הכנה למשהו שהוא ביסודו של דבר פשוט, קול. כן? זה הכנה. כמו שבגוף יש הרבה מערכות, בסופו של דבר הנפש, שהיא עצם פשוט, היא השורה בגוף הזה. טוב, ולכולם היה צורך בנושאים, ולעבודות אלה בחר האלוה בבני לוי, כי הם היו הקרובים אליו, בייחוד משעת מעשה העגל, כמו שנאמר, ויעשו אליו כל בני לוי. בנכבד בבני לוי בלעזר, בחר האלוה לתת בידו את הדברים החשובים והדינים ביותר, ככתוב פקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה. כל אלה אשר דווקא בהם האש הדקה, ואור החוכמה והדעת, ואף אור הנבואה על ידי האורים והתומים, ובידי הנכבדים במשפחות הלוויים אחרי אלעזר, הלא היא משפחת בני קהת, מסר את נשיאת הכלים הפנימיים של המשכן, הארון והשולחן והמנורה, והמזבחות וכלי הקודש אשר ישרתו בהם, ועליה נאמר, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. הלא כן הדבר גם בגוף, האיברים הפנימיים אשר בו, אין להם עצמות, אשר תסייענה בנשיאתן. כן, אין עצם ללב. אין עצם לריאה, אין עצם לקבע. רק הכוחות הפנימיים ורוחות החיים נושאים אותם על כל הדבק בהם. ולמשפחה הבאה אחרי משפחת קהת לבני גרשון. גרשון מסער האלוה את נשיאת הכלים הרכים החיצוניים, כגון יריות המשכן ועוד מעועד ומכסה ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה. ואז הוא נתן להם בשביל זה עגלות, כמו שצריך עצמות. ולמשפחה שאחריה לבני מררי את נשיאת הכלים הקשים, קרסיו וקרשיו בריחיו אדמודה ועדניו, שתי המשפחות האלה נסתייעו בנסיעתם על ידי עגלות, כפי מסען, שתי עגלות לגרשון, ארבע עגלות למררי, ועבודתם. כל זה מסודר ומודרג לפי החוכמה האלוהית. כלומר, בעצם מה שנאמר כאן, בלי להיכנס להרבה פרטים, כי אפשר היה להיכנס לפרטי פרטים. יש ספרים שלמים שנכתבו על זה. אבל מה שהוא מסביר זה שבעצם עבודת המקדש עם הלוויים וכולי פועל כמין גוף אורגני שבו שורה הנפש. זה פשוט. עכשיו, מי שרוצה יותר פרטים, יש למשל ספר תורת העולה. תורת העולה של הרמה, רבנו משה איסרלס. כל כולו, ספר ארוך ושמן, כל כולו מסביר את סדרי המקדש, את מידות המקדש, העבודות וכו', למה זה מכוון. ועוד רבים המפרשים פעלו בזה. רוצה לציין רק איזה רעיון אחד של הרב יהושע הלר, בעל ספר חוסן יהושע. היה באחד מגדולי ישראל במאה ה-19 בליטה. אז באחד מהדרושים שלו הוא עושה חשבון מה היה המספר המדויק של חלקי המשכן. הוא עושה חשבון, כמה טבעות, כמה בריחים, כמה קרשים, כמה יריעות, כמה... הוא עושה חשבון, והוא מגיע למספר מאוד מעניין, 613. בול! 613 חלקים יש למשכן. כן, תרייג. כלומר, כמו שיש תרייג מצוות, אחר כך בדרך השרת השכינה יש תרייג חלקי. ואז היא באמת עבודה מעניינת לעשות, להתאים כל חלק למצווה. ותלוי לפי איזה מניין, כי יש כמה סוגים של מנייני המצוות. מה אתה אומר?
לחלק בגוף גם.
לאיזה חלק בגוף? קיצור, נצטרך לעשות עבודה רצינית. כן? מי שיש לו זמן, אני אשמח שהוא יעשה, אני מוכן לתת ציון אחר כך. כן. לא שומע. המשכן עליו הנבואה שורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא? כתוב. אתה שואל אם זה סמל או שזה חי. כן, זה שתי גישות אנחנו מוצאים אצל גדולי ישראל. יש הסברה סימבוליסטית, מה שנקרא, אצל כמה ההוגים באומה הישראלית, ויש הסברה חיונית שאומרת שהדבר שאנחנו עושים הוא עצם הדבר. הנטייה הגוברת אצל רוב חכמי ישראל היא הנטייה השנייה. לא לקבל את ההסברה הסימבוליסטית, אלא להראות שזה עצמו הדבר. למרות שיש גם מקום להסברה הסימבולית. בסדר? למשל, אצל פילון אלכסנדרוני יש הסבר סימבוליסטי, אצל רבי יצחק אברבנאל, אצל הרב שמשון רפאל הירש. לעומת זה, אצל חכמי הקבלה יש יותר נטייה לראות את הדבר כעצם הגילוי. אצל הרמב״ם זה לא זה ולא זה. אצל הרמב״ם זה בכלל הסברה כללית של הדבר. כלומר, הרמב״ם מתנגד להסברה של הפרטים. כלומר, הרמב״ם אומר, אל תשאל אותי מדוע יש בקורבן מוסף שבעה כבשים ולא שמונה. בגלל שאם היו שמונה, היית שואל למה לא שבעה. אלא, אומר הרמב״ם, התורה רצה להגיד הרבה כבשים. כמה? אין לו שבעה שיהיה.
מה, הוא יודע שיש שבעה, אולי זה נעלם, אני
בא לתחקור את זה. זה כבר פרשנות לדברי הרמב״ם, מה שאתה מציע. שהרמב״ם כאילו יודע שיש כוונה נסתרת, אתה אומר, אל תחקור אותה. זה פרשנות אפשרית, רק אין לנו דרך להוכיח שזה אכן נכון. זה בכלל אחת הבעיות, תעלומות הרמב״ם. יש כל כך הרבה הסברות למה שאומר הרמב״ם, שהיינו מתים לדעת מה הרמב״ם היה אומר על זה. אבל מה נעשה? הוא מת. מה? בתחיית המתים דבר איתו. אם הוא יסכים. הרב יהושע הלר. הלר, כן. בעל חוסן יהושע. אני חושב בדרוש הנקרא אוהל יהושע. אמר כוזרי, ואין אני. עכשיו פה יש פסקה מעניינת. ואין אני טוען ואומר בהחלט, תודה רבה, חלילה יהיה לי מאל, כי כוונת העבודה הזאת היא הסדר הזה אשר אמרתי. כלומר, אני לא אמרתי שההסבר שנתתי הוא מוחלט. כי סך הכל זה סברה. להפך, אל נכון, נעלם הדבר ונעלה מזה. אומר אני, תורת האלוהים היא, ומי שקיבלה בתמימות, בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. אך מי שנטע מן המדרגה העליונה הזאת אל המחקר, מוטב לו כי יבקש טעם לדברים האלה, אשר יסודם בחוכמה האלוהית, מאשר יעזבם לסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לאבדון. כגון, למה הוא מתכוון? לפרשנויות מעין של מבקרי המקרא, שיאמרו שזה חדירה של הפגניות או דברים כאלה. כלומר, אומר, הכוזרי, אם אתה רוצה להבין על מה מדובר, אז אני אתן לך הסבר שמספק, לפחות סיפוק ראשוני, את הדביעות של הנפש. כן.
אמרת לי פעם שהאמונה זה לא... האמונה,
מה
שאנשים אומרים,
זה
היא מתחילה מהשכל. היא לא השכל, אבל
היא
מתחילה מהשכל.
לא, אני לא אמרתי את זה.
כי לפי
הרבה פסקה פייטן במאמר
ראשון...
אמרתי שהאמונה ניתנת להוכחה. זה מה שאני אמרתי. זה משהו אחר. לא שהאמונה היא בעצמה שכל.
לא, נכון, נכון. אבל כאן זה לכאורה אומר, טוב, תתקבל את זה ככה.
לא, הוא אומר... כן, רגע, רגע, רגע. מה הוא אומר כאן? הוא אומר לך, אחרי שהוכח לך שהתורה היא אמת, אז ממילא אתה פטור מלקבל את עבודת הקורבנות על פי הוכחה של משמעותם. אם התורה בכללה היא אמת, אז כל מה שנצטבנו הוא אמת. ומצד עצמו זה מספיק. אחר כך, ולכן, מי שנגיד ירצה להקריב את הקורבנות, רק אם הוא יבין מדוע יש קורבנות, יש בזה חיסרון. אלא הקרבת הקורבנות היא מצד עצמה ערך, וזה קשור לחוכמה אלוהית עליונה, שיתכן שהיא נעלמת מאיתן. אבל יחד עם זה, אחר כך יש עניין להוסיף הבנה. מתוך אהבה.
אז אין מסדר עם ירמיהו
למד א'
שהליבה
מכתובנה. והליבה מכתובנה?
אני מזדהות עם הדבר הזה.
ודאי שאתה מזדהה עם הדבר הזה. השאלה היא איך אתה מזדהה עם הדבר הזה. אם אתה חי בתקופה שלפני לעתיד לבוא, אתה מזדהה בדרך הסברות שכליות, כמו שהוא מסביר כאן. אם אתה בבחינת לעתיד לבוא, זה תהיה הערה עצמית של הנשמה בתוכך, כך שלא תצטרך הסברות.
התמימות זה לא סתם לקבל את זה.
התמימות שמדובר עליה כאן אינה התמימות של טיפשות. ריבונו שלו אמר שתבח שמו לעד, מה שהוא אמר זה אמת. זה לא ככה עובד. אלא הכוונה שזה מאיר הערה פנימית כזאת, שהדבר ברור מעצמו. אני מזדהה עמו גם בלי ההסברות. זה כמו שאדם שקר לו, הוא מבין שהוא צריך לשים סוודר. יש אדם שאיבד את חוש הקור, אז צריך להסביר לו למה הוא צריך לשים סוודר. כן.
מה שהחבר אומר...
אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה גם יהיה טוב. כן. הנה. יעבדוך עמים. תודה. כן. מה?
מה שהחבר אומר זה שכל הפרשניות הן לא נצטרכות בשביל...
בשביל להאמין בזה.
בשביל
אז הפרשנות בשביל מה? אז יש לך שתי אפשרויות, או לחלושי הדעת, או לאוהבים. כלומר, אם יש מישהו שאני אוהב, אז כל דבר שקשור אליו מעניין אותי. אותו דבר, התורה היא אהובה. לכן יש אהבת, או גם הקדוש ברוך הוא אהוב. אז יש אהבת השם יתרה בזה שאנחנו חוקרים את הטעמים.
ומה לגבי פרשנות שממנה אנחנו גם מוצאים
פרשנות, יש פרשנות ויש נתינת טעם, זה שני דברים שונים. אם אתה מתכוון פרשנות שמנה אנחנו מעסיקים עניינים יחדים, יש לנו דרכים לחקור את התורה, לא? תורה נדרשת, כתוב. כן. כף זין, מה?
איך אפשר להראות באמת שאותה תמימות שדובר פה זה לא טיפשות, כי אנשים מביאים, כאילו
כבר... איך אפשר כאן להבין שרב יהודה לוי לא מתכוון לטיפשות? פשוט, מאמר חמישי פסקה ב'. הלאה, אמר הכוזרי, הפלטה להמשיל משלך החבר, אולם על הראש וחושיו עדיין לא שמעתי משל בדבריך, ואף לא על שמן המשחה. הרי בפרשת כי תישא, אחרי בניין המשכן והכנת כל הכלים, מצטווה משה למשוח את כל כלי המקדש בשמן מיוחד, הלא הוא שמן המשחה. אז לא הסברת לי לא משל לראש, ולא הסברת לי למה מכוון שמן המשחה. אמר החבר, אכן, שורש החוכמה, הלא הוא עשרת הדיברות, מופקד בארון אשר הוא במדרגת הלב, ושלוחותיו הן דברי ספר התורה שהוא שם בצד הארון, ככתוב, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם. פה המקור לשתי החוכמות. חוכמת התורה שנושאיה הם הכהנים, וחוכמת האלוהות שנושאיה הם הנביאים. כלומר, הנביאים יש להם לב, זה ארון הברית, והכהנים יש להם לב, זה ספר התורה. אגב, איפה שמו בדיוק את הספר? בצד, אבל בצד של מה? של התוך או בצד של החוץ? יש מחלוקת בין החכמים. ושמתם אותו מצד ארון ברית השם. אז יש, מסבירי, מצד בחוץ, שהיה כמין מדף שהיה יוצא מארון, מה? אותה, או משהו כזה, איזה מדף כזה, שעליו היו מניחים את ספר התורה בקודש הקודשי. הרב מקובר עושה את זה בספר שלו. כן, זה מחלוקת תנאים, לפני הרב מקובר, שאני מאוד מעריך אותו אגב. ויש דעה אחרת בגמרא, שמצד הכוונה בתוך ארון הברית, אבל בצד. כן? לא משנה כל כך לענייננו, כן? אלה ואלה היו יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וכותבי זיכרונותיה, הם ראש האומה. אז בעצם כמובן מה זה שמן המשחה? שמן המשחה הוא צד הנצח שדבק בכל הכלים האלה, הרי שמן המשחה איננו מתקלה לעולם. אתם יודעים איך זה נראה שמן המשחה? הוא בתוך קד, שופכים מן הקד, ותמיד מסתכלים, נשאר השמן. כן? נס כזה. כן? זה כמו קרן השפע, בהבדיל, במיתולוגיה, כן? שיש איזה מין קרן כזאת שבה כל הזמן יש שפע. מה? כמו הערק של הבבא סאלי. שהבבא סאלי היה לוקח בקבוק ערק, עוטף אותו במגבת, שהופך לכולם, ונשאר, הערק. עד שמישהו היה אומר, תראה איך ש...
זה לא נגמר, ואז היה
מפסיק. טוב, אני לא יודע, אני לא ראיתי את הערק הזה. אני יודע שאצל משה היה שמן המשחה, וזה נאמר, ערק אך במשה. אבל...
מה?
כן, כד הקמח לא תכלה, צפחת השמן לא תחסר.
אצל אלישע.
כן, זה כתוב בספר מלכים, לא?
כן.
כן, אז איפה היינו? כן, אז יש יסוד נצחי כזה, איפה שמן המשחה, בבוא הזמן נגלה אותו. נדע איפה הוא, נצטרך אותו כי צריך למשוח את מלך המשיח, את הכהן הגדול, ועוד כמה דברים צריך. כן.
לא הבנתי, אז הראש וחושב מה זה, זה הארון? זה כאילו עשרת הדיברות שהם מונחים בתוך?
כן, כן, זה מה שאומר. הראש וחושב זה הלוחות והתורה. הם ראש האומה, כן.
כלומר, זה במדרגת הלב. זאת אומרת, במדרגת הלב יש...
בתוך הלב נמצא היסוד של הראש. אבל הראש עצמו זה החכמים והנביאים, כן? הכהנים והנביאים. הם יצורים חיים.
אבל הוא השווה את הכהנים, את הנביאים לעשרת הדיברות שבתוך, שמופקדים בתוך ארון, שהם נושאים את הארון. הם נושאים את הארון שהארון עצמו במדרגת...
כן, הכהנים שהם נושאים את הארון זה בתוך סבלים, אבל אחר כך חוץ מהם מלמדים תורה. יש שתי פונקציות אצלם. אז הם ראש האומה, אמר וכוזרי, אם כן, אינכם היום כי אם גוף ולא ראש ובלו לב. אז מה נשאר מעם ישראל? כן, מה אתה אומר?
למה יש הפרדה בין עשרת הדיברות לתורה עצמה?
למה יש הפרדה בין עשרת הדיברות לתורה עצמה? זה משהו מסביר לך. שהתורה זה יסוד חוכמת התורה, ועשרת הדיברות זה יסוד חוכמת הנבואה. או אם תרצה במהר"ל מפראג בתפארת ישראל, הוא מסביר שעשרת הדיברות הם שליטת העילה בעלול, ואילו שאר התורה זה התפקוד המתבקש מזה. אבל יש הרבה הרבה מה להעריך בזה, בינתיים הוא נותן לנו רק עקרונות כלליים, והוא יצטרך כמובן לענות על השאלה העולה כאן, אם כן, מה נשאר מעם ישראל אחרי סילוק השכינה, ובזה נעסוק בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, שלום.